בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מה הם גלי כבידה וכיצד עובד מערך החישה המורכב שיכול לקלוט גלים כאלו גם ממרחק של מיליארדי שנות אור? עם פרופסור אבי פאר מהמחלקה לפיזיקה בפרק נוסף בסדרת החלל.
היום אני רוצה להמשיך לדבר על חורים שחורים ואיך רואים אותם. אני מזכיר שבהרצאה הקודמת דיברנו על איך רואים חורים שחורים ממש. כשחומר נופל לתוך חור שחור, אז הוא מתחמם, הוא קורן, ואת זה אפשר לראות באור. אז חור שחור, שהוא חור שחור פעיל, הוא בעצם לא כל כך שחור, והוא קורן אור באמת. ואת זה אפשר לראות, ודיברנו על טלסקופ אופק האירועים שמאפשר לראות את זה. זה מאמץ הירואי, אבל אפשרי, והוא עדיין מסתכל באור. השאלה היא איך רואים חורים שחורים שאינם פעילים. חורים שחורים שאינם פעילים, אופטית, אז לא יוצא מהם אור. אז איך אפשר בכלל לראות אותם? אבל צריך לזכור שהחורים השחורים האלה הם עדיין עושים משהו. בפרט, עצם נוכחותם משנה את המרחב זמן, וקרוב אליהם היא משנה את המרחב זמן באופן קיצוני. יוצרים גרביטציה מאוד גדולה מסביבה. עכשיו בואו נחשוב על המצב שבו יש שני חורים שחורים שסובבים אחד את השני. הסיבה שאני מדבר על זה זה מפני שבשנת 2015 אנחנו גילינו אירוע כזה. אז בואו נתאר את האירוע שבאמת התגלה ב-2015. באירוע הזה היו שני חורים שחורים במסה יחסית גדולה, אחד במסה של בערך 32 מסות שמש, והשני במסה של בערך 37 מסות שמש. ושני אלו הסתובבו אחד סביב השני. כאשר הם מסתובבים זה סביב זה, אז המיקום שלהם משתנה בזמן. זאת אומרת שהכבידה משתנה. ואם למשל אנחנו נמצאים באיזשהו מקום ומרגישים את זה, גם כשאנחנו נמצאים רחוק מהחורים השחורים האלו, אנחנו מרגישים את השינוי. כלומר, האינפורמציה הזאת מגיעה אלינו, והיא מגיעה אלינו בצורת גלי כבידה. ואת גלי הכבידה האלו אנחנו היינו רוצים להרגיש. גלי הכבידה האלו הם דרך שבה נקרנת אנרגיה, ולכן גם החורים השחורים האלו לאט לאט מתקרבים אחד לשני, וגם מסתובבים מהר יותר ומהר יותר. ככל שהם מסתובבים מהר יותר, הם גם קורנים יותר גלי כבידה, ולכן התהליך הזה מאיץ את עצמו, הם נופלים לאט לאט אחד לעבר השני, מסתובבים מהר יותר, מתקרבים, קורנים, מתקרבים, עד שבסוף הם נעים אחד סביב השני בקצב מאוד גבוה של עשרות פעמים בשנייה, ובסופו של דבר הם מתאחדים לחור שחור אחד גדול. בדרך הם באמת במקרה שתיארנו ב-2015, אותם שני חורים שחורים התאחדו לחור שחור שהמסה הכוללת שלו היא 62 מסות שמש. מי שזוכר, למסות שהזכרנו קודם, 32 ו-37, ועושה את החשבון, מגלה שחסרות 5 מסות שמש. לאן הם הלכו? הם הוקרנו כגלי כבידה. מדובר בפיצוץ אדיר שבו 5 מסות שמש, במשך זמן של כמה עשרות מילי שניות, מוקרן לכל היקום. זה פיצוץ אדיר. השמש במשך כל חייה, קורנת כמה אחוזים מהמשקל שלה. כלומר, במשך מיליארדים של שנים, השמש תקרון כמה אחוזים של מסת שמש. ובמקרה הזה, תוך 20 מילי שניות, הייתה קרינה של גלי כבידה בשווי של 5 מסות שמש. זה חתיכת פיצוץ. האירוע הזה הוא פיצוץ מטורף בשמיים. אבל הפיצוץ הזה לא קורן אור. אז איך ראו אותו ב-2015, כמו שהזכרתי? ראו אותו דרך גילוי ישיר של גלי הכבידה, וזה מה שגלאים בשם LIGO, Laser Interferometry Gravitational Observatory, כלומר מצפה גלי כבידה באמצעות התאבכות לייזר. ב-2015 הוא הצליח לראות את האירוע הזה, ועל זה אנחנו מדברים היום. אז מה הם בעצם גלי כבידה שנפלטים מאותו אירוע של התנגשות חורים שחורים? כל גוף מסיבי משנה את המרחב זמן סביבו. זה מה שאיינשטיין לימד אותנו. אני מניח ששמעתם על האנלוגיה שמסה היא כמו גולה שמונחת על סדין, ולכן היא מעקמת את הסדין טוב, ולכן היא גם מעקמת את המסלול של גופים שנעים על הסדין. זה נכון לגבי השמש, וזה נכון במיוחד לחורים שחורים. כאשר החורים השחורים האלה, שממש כמו חור בתוך הסדין, נעים במרחב, הם מעוותים אותו באופן קיצוני. מה זה יעשה אצלנו? זה יגרום לכך שמרחקים יכולים קצת להתארך או קצת להתכווץ. ועכשיו אנחנו רוצים להבין, אוקיי, בכמה. וכאן צריך להבין שאנחנו, תמיד בפיזיקה צריך לשאול בכמה. כי אפשר לחשוב אולי שנגיד מגרש כדורגל יכול פתאום להתארך בעשרה מטרים, ואז למרות שהשחקן בעט לכיוון השער, השער זז, ולכן לא הובקע גול, אז את המקרים האלו אנחנו רוצים להבין האם זה ריאלי או לא. אז יש כאן שתי שאלות. אחת, כאמור, בכמה דברים מתארכים ומתכווצים, והתשובה על זה היא מעט, מאוד מאוד ועוד הרבה מאוד מעט. זאת אומרת שנגיד מטר מתארך בערך ב-10 במינוס 22 מטר. 10 במינוס 22 זה מספר נורא קטן. זה מספר שיש לו 22 אפסים, 0.22 אפסים, ואז 1. תכף ננסה לתים קצת סקלות כדי לתת לזה מושג. אז למשל, הגודל של אטום הוא מה? הוא 10 במינוס 10 של מטר. 10 במינוס 10 של מטר זה 0.00010 אפסים ו-1. זה הגודל של אטום. כלומר, השינוי הוא במגל כבידה, הוא מיליונית של מיליונית של גודל של אטום. זה קצת קטן. עוד להשוואה, גרעין האטום, הפרוטון, הגודל שלו הוא בערך פי 2,000 יותר קטן מגודל האטום. אז שוב, אנחנו מדברים על כך שגל כבידה הוא מיליארדית מהגודל של פרוטון. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר קטן מהשערות באף של הפרוטון. וזה ממש קשה לראות. זה עניין אחד. אז זאת אומרת שאנחנו צריכים למדוד שינויים קטנטנים במרחק. איך עושים את זה? זה נשמע חסר תקווה לחלוטין. הדבר הנוסף שצריך להבין זה מה מתארך. כלומר, האם למשל אני, כשעובר גל כבידה, האם אני מתכווץ ומתארך? או המשקפיים שלי, או הטלפון שלי, או האוזניות שיש לי עכשיו על הראש, האם הן מתכווצות? והתשובה המפתיעה היא לא. בעיקר מפני שהכבידה, בהשוואה לכוחות האחרים, הכוח האלקטרומגנטי, הכוחות הגרעיניים, היא חלשה באופן, בטירוף. כלומר, אנחנו מוחזקים בעיקר על ידי כוחות חשמליים, חשמליים ומגנטיים, הם חזקים פי מיליון מכבידה, ולכן שינויים כל כך קלים בכבידה לא מדגדגים אותנו אפילו, והאורך הפיזי של גופים כמו מחשב או טלפון לא משתנה כתוצאה מזה שיש גל כבידה. אז מתי גל כבידה ישפיע? הוא ישפיע רק כאשר הכוח היחיד שפועל הוא כבידה. כלומר, אם יש לי שתי מסות שאין ביניהם כלום ושהן בנפילה חופשית, המרחק ביניהם יכול קצת להתקצר או קצת להתארך, כמו שאמרנו, 10 במינוס 22 למטר, כאשר מגיע גל כבידה. אז אנחנו רוצים לגלות שינויים קטנים מאוד במרחק בין מסות שנמצאות בנפילה חופשית. בואו נשאיר את הנפילה החופשית לרגע בצד, ותכף נבין איך מתעסקים איתה. אבל בואו נבין מהו המכשיר שאיתו אנחנו יכולים לגלות שינויים מאוד קטנים במרחקים. והמכשיר הזה הוא אינטרפרומטר, אינטרפרומטר אופטי. אז בואו נחשוב על מה שנקרא אינטרפרומטר מייקלסון. אינטרפרומטר מייקלסון הוא המכשיר הבא. לוקחים לייזר, והלייזר הזה פוגע במפצל אלומה. המפצל הזה מפצל את אלומת הלייזר לשני כיוונים. עכשיו, בכל אחד משני הכיוונים האלה, במרחק מסוים שמים מראה, שמחזירה את האור חזרה אל אותו מפצל אלומה. אז יש לנו זרוע אחת שממנה חוזר האור, יש לנו זרוע שנייה שממנה חוזר האור, ושתי הזרועות האלו נפגשות שוב על אותו מפצל אלומה, ושם קורית התאבכות. ההתאבכות הזאת יכולה להיות בונה או הורסת, והיא רגישה בדיוק להפרש הדרכים בין, בין הזרועות. והפרש הדרכים הזה יכול להיות מאוד קטן. כלומר, מה יגרום לשינויים מהותיים בעוצמה, להעביר אותנו מהתאבכות בונה להורסת, שינויים שהם מסדר גודל של חצי אורך גל. אורך הגל באור הוא 1 מיקרון, 10 במינוס 6 של מטר, אז שינויים שהם שבריר של מיקרון אפשר להרגיש באמצעות אינטרפרומטר. עכשיו, יש לנו שאלה אחת, איך עושים אינטרפרומטר כל כך רגיש, שהוא לא מגלה 10 במינוס 6, כלומר להצליח לגלות 10 במינוס 6 מטר זה יפה, אבל 10 במינוס 6, יש עוד 14 סדרי גודל, 16 סדרי גודל האמת, כדי להגיע ל-10 במינוס 22. יש לנו עוד המון דרך ללכת כדי להצליח להגיע לשם, אבל בואו נחזור לשאלת הנפילה החופשית. איך אני עושה אינטרפרומטר בנפילה חופשית? אז צריך לזכור שהמסות צריכות להיות בנפילה חופשית רק בכיוון של האור. כלומר, מה שאנחנו עושים, זה אנחנו בונים אינטרפרומטר שנמצא בוואקום, זאת אומרת, הוא נמצא בוואקום, כך שאוויר לא משפיע, לא מייצר שום כוח על המראות, והמראות הקצה, הן תלויות על חוטים דקים, ולכן בכיוון מאונח למראה, לא פועלות מעליהם כוחות. הם רק מוחזקים כלפי מעלה על ידי החוטים, אבל בכיוון הקרן לא פועל שום כוח חוץ מכבידה. אז עכשיו דיברנו על האינטרפרומטר, שהוא הכלי שלנו כדי למדוד. דיברנו על כך שאנחנו צריכים להחזיק את המראות האלו תלויות באופן שהוא מנותק לחלוטין מכל מה שקורה מסביב, למשל רעידות מסביב, רעידות אדמה, או שמישהו הולך, או מכונית שעוברת, זה משהו שירעיד לנו את המראות, אז צריך לדאוג שזה לא יפריע לנו. ועכשיו אנחנו יכולים אולי לחשוב על איך נגלה את גלי הכבידה. אז בואו נחזור לשאלת הרגישות. אמרנו, אם האינטרפרומטר שלנו יהיה באורך מטר, אנחנו נצטרך רגישות מטורללת כדי להגיע. אז קודם כל בואו נעשה אותו ארוך. במקום שהאורך שלו יהיה 1 מטר, נעשה אותו באורך של 4 קילומטר. אז במקום שנצטרך למדוד 10 במינוס 22 של מטר, אז זה מוכפל פי 1,000 או כמעט 10,000, אז זה נהיה בסידור באזור ה-10 במינוס 18. השתפר. עדיין יש לנו 12 סדרי גודל לסגור. אבל התחלנו את הדרך. אז זה אומר שבארצות הברית יש שני אינטרפרומטרים ענקיים. אחד בפינה הצפון-מערבית של ארצות הברית במדינת וושינגטון, ואחד בפינה הדרום-מזרחית של ארצות הברית במדינת לואיזיאנה, ושניהם אינטרפרומטרים ענקיים של אורך של 4 קילומטר, שהם שופרות וקום ענקיות, ובתוכם יושבות מראות ענקיות שתלויות על חוטים דקים, ומנותקות מכל מה שקורה בסביבה כדי להרגיש גלי גרביטציה. אבל אמרנו שזה בפני עצמו עוד לא מספיק, אנחנו צריכים לשפר את הרגישות. אז הדבר הבא שאנחנו יכולים לעשות זה להעלות את עוצמת האור למקסימום. לשים לייזר חזק ככל האפשר, כדי שברגע שתהיה התאבכות שהיא קצת לא הורסת, נניח שאנחנו מכנים את האינטרפרומטר על התאבכות הורסת, וכשתהיה התאבכות שהיא קצת לא הורסת, תברח פוטון אחד או שניים, נוכל לגלות את זה. זה אפשר על ידי הדבר הזה לקבל עוד פקטור שהוא באזור האלף. אם אתם זוכרים, היה לנו 12 סדרי גודל לסגור. אז תלוי בעוצמת האור, אנחנו מרוויחים בזה בפקטור שבין אלף למיליון. אוקיי, אז יש לנו עוד עבודה. עכשיו, השלב הבא הוא להגיד, טוב, אמנם יש לנו 4 קילומטר, אבל בואו נעשה כאילו זה 4,000. איך? או 400. נעשה את זה על ידי זה שנייצר מולטיפס על כל אחת מהזרועות. מעבר של הרבה פעמים. איך? נוסיף עוד מראה. האור שחוזר חזרה, לא מיד יחזור חזרה למוצא האינטרפרומטר, אלא יעבור בפנים עוד 100 פעמים, ורק אז יחזור. זה כאילו אפקטיבית הערכנו את הזרועות פי 100, ועל ידי זה הרווחנו עוד. שימו לב אבל שהפסדנו קצת זמן. אולי זה לא נורא, כי לאור לעבור 3 קילומטר, זה לוקח משהו כמו 10 מיקרו שניות. ולעבור 300 קילומטר, אז 1 מילי שנייה. זה לא נורא, זה עדיין מספיק קצר. עכשיו, אפשר לבוא ולומר, רגע. אמרנו שאנחנו מסתכלים באינטרפרומטר על מצב שהוא בהתאבכות הורסת. ואיך יהיה גל כבידה? גל כבידה זה יגיע, זה יהיה סימן כאשר האינטרפרומטר פתאום לא בדיוק הורס. מישהו מזיז, משחק קצת עם המרחק בין הזרועות, כך שההתאבכות כבר איננה הורסת בדיוק, ופתאום יוצא אליי אור החוצה. אז זאת אומרת שאור לא יוצא לשם, לאן הוא כן הולך? הוא חוזר חזרה אל תוך הלייזר שממנו הוא בא. אז אם כך אפשר שוב לשחק את הטריק של להכפיל פי 100 או פי 1000. מה זאת אומרת? נשים מראה באור שחוזר אל הלייזר, ושוב נחזיר את האור חזרה פנימה. אפשר לעשות את זה ועושים את זה, ועל ידי זה מרוויחים עוד פקטור 100 עד 1000, אבל פה יש בעיה שצריך לפתור. כי אם מיליסקנד או 10 מיליסקנד זה לא נורא, אם אנחנו עוד פי 100 איטיים, זה כבר מתחיל להכאיב לי. כי זה כבר אומר שלוקח שנייה עד שתהיה תגובה, או עשרות של שניות עד שתהיה תגובה, וזה כבר בעיה, כי אמרנו שאני רוצה לראות איבנטים של דברים שמסתובבים עשרות פעמים בשנייה, אז אני כבר לא אראה את זה, פשוט כי אני לא מגיב מספיק מהר. וכאן יש טריק עוד יותר מחוכם, וזה טריק שאומר, כמו שאני יכול להשתמש בהתאבכות כדי לגרום לאור לעבור הרבה פעמים, לעשות מולטיפס, אני יכול להשתמש באפקט של התאבכות כדי לעשות את הפעולה ההפוכה. אז עכשיו עושים משהו שהוא מאוד מאוד לא אינטואיטיבי. וזה לשים מראה נוספת. אז כרגע סיפרתי לכם שאם אני מוסיף מראה אני כבר נהיה איתי מדי. אז מה, אני אוסיף עוד אחת? מה נרוויח מזה? אנחנו הולכים לשים עוד מראה, אבל אנחנו הולכים לשים אותה לא על האור, אלא על החושך. כלומר, במקום שבו המוצא הוא בהתאבכות הורסת, שם אנחנו מוסיפים עוד מראה. לכאורה, מה הרעיון? אין שם אור. נכון, אין שם אור כשההתאבכות היא הורסת במדויק. אבל ברגע שההתאבכות הופכת להיות לא בדיוק הורסת, כי הגיע גל כבידה, האור הזה ירגיש את המראה הזאת. ומה שהמראה הזאת היא דואגת לכך שתהיה לו התאבכות הורסת עם האור שנמצא בפנים. ההתאבכות, היא מחזירה אותו פנימה בהתאבכות הורסת. ולכן זה אומר שהוא לא רוצה להישאר בפנים, הוא עף החוצה. כמו שאפשר על ידי התאבכות להשאיר את האור בפנים בהתאבכות בונה, אפשר על ידי התאבכות למשוך אותו החוצה כשההתאבכות הורסת, וזה גורם לכך שלמרות שאנחנו משתמשים באור 100 פעם בזרוע האחת ו100 פעם בזרוע השנייה ועוד 100 פעם בכל האינטרפרומטר, אנחנו לא מפסידים זמן. וגם אם זה לא לגמרי ברור, לא נורא, הבנו עד כמה הדבר הזה מפתיע, מעניין וקשה. וכל המאמץ ההירואי הזה באמת מביא אותנו אל הנקודה שבה אנחנו רגישים מספיק כדי לגלות את הזנב של אותו אירוע בשמיים. כשהשמש שלנו מסתובבת סביב מרכז הגלקסיה, או כשצדק מסתובב סביב השמש, גלי הכבידה שנוצרים הם כל כך חלשים שאף אינטרפרומטר, גם האינטרפרומטרים הכי טובים שלנו, לא התקרבו אפילו לגלות אותם. אבל כשאותם שני חורים שחורים מתנגשים זה בזה, בסוף, לקראת הסוף, הם מייצרים גלי כבידה מספיק חזקים, כדי שנוכל לחוש אותם על ידי האינטרפרומטר הזה, ואכן ב-2015 זיהינו את אותו אירוע של התנגשות בין שני חורים שחורים, שהיה האירוע הראשון. מאז התגלו עוד הרבה מאוד אירועים, והדבר הזה פתח ענף חדש באסטרונומיה. אסטרונומיה לא של אור. עד היום, הדרך היחידה שלנו לראות מה קורה ביקום מסביבנו, הייתה באמצעות האור שמגיע משם. וגופים שהיו חשוכים, היו מבחינתנו בלתי נראים, לא קיימים. ופתאום אנחנו יכולים לראות גם דברים שאינם קורנים באור בכלל. וזה הישג אדיר. זה פתח כיוון חדש לחלוטין באסטרונומיה תצפיתית. אסטרונומיה תצפיתית של גלי כבידה, ולא של גלים אלקטרומגנטיים. גילוי גלי הגרביטציה הראשון היה ב-2015 עם האירוע שתיארתי, והאנשים שחשבו על ליגו ויזמו אותו והגו אותו והתחילו אותו זכו בנובל. זכו בנובל ב-2017, הזוכים היו קיפ תורן, ריינר וייס וברי בריש. עכשיו, תחשבו על איזה אורך נשימה צריך, כי אנחנו מדברים על ניסויים שהתחילו בשנות ה-70, נגמרו ב-2015, כלומר, מעל 40 שנה אחרי, וצריך לומר מתי הם קיבלו את הנובל. אמנם הגילוי הראשון של גלי הגרביטציה היה מדהים, אבל עדיין חיכו למשהו נוסף. והמשהו נוסף הזה באמת הגיע ב-2017, וזה היה אירוע שבו הגופים המתנגשים לא היו חורים שחורים, אלא כוכבי נייטרונים. וכאשר כוכבי נייטרונים מתנגשים, הם אכן מייצרים גלי גרביטציה, אבל הם גם פולטים אור. ואז אפשר היה, מרגע שגילו את האירוע בגלי גרביטציה, להפנות לאזור בערך בשמיים, וזה לא היה קל למצוא, שבו אירה הפיצוץ של ההתנגשות, ולראות את האור, את אותה סופרנובה ענקית, גם באור, ואז זה היה חיתוך מוחלט של גילוי גלי גרביטציה וגילוי של גלים אלקטרומגנטיים מאותו אירוע, וזה נתן את הגושפנקה הסופית לגילוי גלי גרביטציה, שכפי שאמרנו, פתח דף חדש, עולם חדש, חלון חדש, כיוון חדש באסטרונומיה שאיננה אסטרונומיה של אור. עכשיו, לאן? תמיד כשדברים מצליחים, כפי שאמרנו, מנסים לשאול, טוב, מה אפשר לעשות יותר טוב? קודם כל, נוספים גלאים. דרך אגב, כדי למדוד את אותו אירוע של פיצוץ כוכב הנייטרונים, או של התנגשות כוכבי הנייטרונים, צריך אינטרפרומטר, אבל אחד לא מספיק. למה? כי אנחנו מאוד משתדלים לנתק את המראות מרעשי הסביבה, כמו שאמרנו, רעידות אדמה, מכוניות שנוסעות, אבל אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה עד אפס. ולכן, לכאורה, הרעש הזה יפריע לנו לראות גלי כבידה. אז מה שעושים, זה במקום לבנות אינטרפרומטר אחד, בונים שניים, מאוד רחוקים אחד מהשני. ואנחנו מניחים שהמסעיות שמפריעות לגלי אחד, שנמצא בפינה הצפון-מערבית של ארצות הברית, בוושינגטון, לא משפיעות על האינטרפרומטר שנמצא בפינה הדרום-מזרחית של ארצות הברית בלויזיאנה. ואז זה אומר שגל גרביטציה הוא המצב שבו שני האינטרפרומטרים מגלים את אותו סיגנל יחד. כמו כן, בעולם בונים עכשיו אינטרפרומטרים נוספים. יש עוד אחד אירופאי בשם וירגו, ועוד אחד שנבנה ביפן. אבל העתיד שעליו חושבים כרגע הוא להעלות את האינטרפרומטרים האלה לחלל. הרעיון הוא לבנות אינטרפרומטרים שבאמת יהיו מאוד ארוכים. שהמרחק ביניהם יהיה באמת אלפי קילומטרים. כלומר, לבנות אינטרפרומטר שהזרועות שלו הם באמת אלפי קילומטר, ובחלל דברים נמצאים באמת בנפילה חופשית. אז הרבה מאוד בעיות של לייגו ייעלמו, ובמיוחד אפשר יהיה לגלות דברים שהם יותר איטיים ויותר חלשים. הבעיה של לייגו היא לגלות את רוב השלבים של הגלים הגרביטציוניים הם מאוד איטיים. גופים בשמיים נעים לאט. ודברים שמסתובבים אחד סביב השני בקצב של דקות הם נדירים. אבל קצב של דקות לייגו לא מסוגל לגלות. ליסה, שהוא אותו לייזר אינטרפרומטר ספייס אובסרבטורי, אז ליסה תהיה מסוגלת כן לגלות דברים הרבה יותר איטיים, מפני ששום דבר לא יפריע לה. ואז נוכל לראות את השלבים הרבה יותר מוקדמים של ההתנגשות, את השלבים שבהם הם עוד מסתובבים אחד סביב השני, מסות יותר קטנות, ופתאום השמיים יתחילו להיות רועשים בגלי גרביטציה, וזה יהפוך את היקום לקטן הרבה יותר עבורנו, במיוחד עבור האסטרונומים. פתאום החדר יגדל והוא יהיה בממדים של אצטדיון כדורגל. אז האסטרונומים חולמים על ליסה, ייקח קצת זמן עד שישגרו אותה, זה לא כל כך מהר, אבל בינתיים יש להם את לייגו, והאירועים שהוא מייצר משנים את האופן שבו אנחנו מבינים את מהלך היקום ואת ההשפעות האדירות שיש לאיינשטיין על איך שהוא עובד.
תודה שהאזנתם לבר דעת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.